אנחנו בכלל ה-12, בכללים של הרמב״ם, שהוא מקדים לפני שהוא מפרט את ספר המצוות. הכותרת של הכלל ה-12 הוא שבפעולה שמצווים על עשייתה, אין למנות חלק שבה לבדו. אולי נגיד בעל פה את הרעיון של הכלל, וכלל מאוד מאוד פשוט. הרמב״ם אומר ככה, לפעמים התורה נותנת לנו ציווי, והציווי הזה, כדי להגיע אליו, צריך לעשות הרבה הרבה פרטים ושלבים. אז אי אפשר להחשיב כל שלב וכל פרט כעוד מצווה, אלא הכל נכלל בכותרת במצווה הכללית. למשל, נביא את הדוגמה שהרמב״ם יביא. יש מצווה בתורה ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. זה המצווה. איך עושים מקדש? אז כדי שהמקדש יהיה בנוי, יש הרבה הרבה פרטים. צריך לעשות את הקרשים, צריך לעשות את העיריות, וצריך לעשות את האדנים, וצריך לעשות הרבה הרבה דברים. אז האם כל פעם שכתוב בפסוק ועשית את הקרשים, ועשית, כל ועשית זה עוד מצווה ועוד מצווה, ואז יוצא שבניית המשכן זה הרבה מצוות, או שהכל זה מצווה אחת, שזה ועשו לי מקדש, מצווה אחת. המצווה הזו כוללת הרבה פרטים כדי להגיע לזה. אז הרב נגיד שברור שהכל נחשב כמצווה אחת, שיש בה הרבה פרטים. אותו דבר יביא דוגמה נוספת לגבי קורבנות. בקורבנות, למשל, יש מצווה שאדם צריך להביא קורבן עולה. אז המצווה היא להביא קורבן עולה. איך עושים עולה? כמובן, צריך לשחוט, להפשיט את הדם, לזרוק. כל הפרטים הללו זה הכל פרטים שהם תחת אותו מצווה, שהיא מצווה תורת עולה. עכשיו נקרא מבפנים. אומר הרמב"ם ככה. ידוע שיש שמצווים אנו לעשות איזה מעשה, ואחר כך יתחיל הכתוב לבאר איכות המעשה ההוא, ויפרש את השם שהזכיר, ויאמר מה הוא כולל. הרי אין למנות כל ציווי שבא באותו הביור כמצווה בפני עצמה. לדוגמה, אמרו ועשו לי מקדש, הרי זו מצווה תעשה אחת מכל המצוות, והיא, מהי המצווה שיהיה לנו בית שאליו יבואו ויחוגו בו, ובו תהיה הקרבת הקורבנות. ושם התקבצו במועדים, זה אמר, זה הרעיון של המצווה. אחר כך התחיל לתאר פרטיו ואיך הם נעשים. אבל אין למנות כל מה שנאמר בו ועשית מצווה בפני עצמה. דוגמה נוספת, דרך זו עצמה יהיה הדבר בקורבנות שנזכרו בויקרא. חומש ויקרא יש לנו הרבה קורבנות, אותו דבר גם שם. והוא שהמצווה האחת היא כלל העבודה המתוארת בכל מין ממיני הקורבנות. יש מצווה אחת שהיא כמובן כוללת הרבה פרטים. המשל בזה, לדוגמה, העולה שאנו מצטווינו שתהיה עבודת העולה כך. איך? היינו, שתשחט ותופשט ותנותח ויזרק דמה באופן כזה וכזה ויוקרב חלבה. אחר כך יישרף בשרה כליל עם שיעור ידוע מן הסולת הבלול בשמן ושיעור ידוע מן היין ועם הנסחים. ושיהיה אורה לכהן המקריב אותה, את האור צריך לתת לכהן. הנה, העבודה הזאת בכללותה, כל הפרטים שהבאנו כרגע, היא מצוות עשה אחת, והיא מהי המצווה תורת העולה. כי התורה חייבה שכמו העבודה הזאת תעשה כל עולה. אז כל פעם שאדם מקריב עולה, אז יש לו את הפרטים, בדיוק איך עושים את זה. כמו שאמרנו לגבי עולה, אותו דבר, וכך גם עבודת החטאת כולה. אותו דבר בעבודת החטאת, יש בזה הרבה פרטים. שחיטתה והפשיטה והקרבת מה שקרב ממנה, ורחיצת הכלים אשר יזה מדמה עליהם, ורחיצת הכלים שהיא מתבשלת בהם או שבירתם, אם למשל נבלה מהחלק של הדם של הקורבן בכלי, אז הכלי קיבל את קדושת הקורבן, ואז עובר הזמן הוא נהיה נותר, אז צריך לשבור את הכלי או להגיל אותו עם כל ה... הכל תורת חטאת, וזו מצווה אחת, יש מצווה אחת שהיא כוללת הרבה פרטים, אז אי אפשר כל פרט להכניס כמצווה נפרדת. אותו דבר, וכך תורת האשם היא מצווה אחת, וכך תורת זבח השלמים. אותו דבר בשלמים יש לנו גם כן פרטים שונים, ושהוא על תודה עם לחם או בלי לחם. אותו דבר הפרטים שאיך שמביאים קורבן שלמים, ולקיחת הכהן ממנו חזה ושוק וענפתו, ושהכהן צריך לקחת מהשלמים את החזה ואת השוק, צריך להניף אותו. זה הכל פרטים באותו כותרת, באותו מצווה. הכל מכלל עבודת זבח השלמים, וזו מצווה אחת. ואלו הם כלל מיני הקורבנות שחיובם כולל ליחיד וציבור. הדוגמאות שהבאנו כרגע, עולה, חטאת ושלמים, הם קורבנות כלליים שהם לפעמים ליחיד, לפעמים לציבור. חוץ מן האשם, שהוא קורבן יחיד לעולם, כמו שביארנו בהקדמת סדר קודשים, הסדר הזה בעבודות, כל הפירוט שיש בתורה איך עושים את הקורבן, הוא מצוות עשה. ואין למנות כל פרט ופרט מפרטי העבודה כמצווה בפני עצמה. חוץ ממה, באף קורבן לא מונים את הפרטים כמצוות נפרדות, אלא הכל נחשב כמצווה אחת כללית. חוץ, אם יש ציוויים מסוימים שהם לא ייחודיים לקורבן מסוים, אלא הם ציוויים כלליים. למשל, אם יש בתורה איסור שאסור להקריב קורבן שהוא מום, אז זה איסור כולל בכל הקורבנות. אז זה כן יחשב כעוד מצווה. חוץ מזה שיש מצוות עולה, מצוות אשם, מצוות שלמים, מצוות חטאת, יש מצווה שאסור להקריב בעל מום, כי זה משהו כללי, כמו שהוא אומר כרגע. זולתים יש ציוויים הכוללים את כל מיני הקורבנות, ואינם מיוחדים לאחד המינים להוציא את זולתו. כי כל ציווי מאלו, אם יש ציווי שהוא כללי, שהוא כולל את כל סוגי הקורבנות, צריך למנותו מצווה בפני עצמה. אז זה לא ייכלל במצוות החטאת או במצוות העולה, אלא זה מצווה נפרדת שהוא כולל את כולם יחד. לפי שאז המצווה הזו הכללית אינו פרט מפרטי עבודת קורבן מסוים. למשל, כך למשל, עזרתו, התורה מזהירה אותנו, עזרתו יתעלה מלהקריב בעל מום. יש עזרה לא להקריב קורבן בעל מום. או ציוויו שיש מצווה שיהיה תמים, שיש מצוות לא תעשה שלא יהיה בעל מום, ויש מצווה שהוא יהיה תמים. או בציוויו שלא יהיה מחוסר זמן, והוא אמרו מיום השמיני והלאה. כתוב שקורבן צריך שיהיה לו מינימום, יגיע ליום השמיני, אסור להקריב אותו שהוא צעיר יותר. או בציוויו למלוח כל קורבן. יש מצווה שכל קורבן צריך לשים עליו מלח. והוא אמרו, כמו שנאמר בפסוק, על כל קורבנך תקריב מלח. או בעזרתו יש איסור לא תעשה מלבטלו, שאסור להקריב קורבן בלי מלח. כמו שאמר, ולא תשבית מלח. זה הכל ציוויים כלליים שהם כוללים את כל סוגי הקורבנות. או וציוויו לאכול מה שיאכל ממנו. שכל אחד מהציוויים האלה מצווה בפני עצמה. לפי שאין אף אחד מהם פרט מעבודת קורבן מסוים. אתה לא יכול להגיד למשל שהמצווה לשים מלח זה פרט בקורבן חטאת. זה לא פרט בחטאת, זה מצווה כללית. לכן זה כן ייחשב כמצווה נפרדת. אלא הם ציוויים הכוללים כל קורבן, כמו שנבאר בשעת מנייננו. זה מה שהרמב״ם אמר כאן באופן ברור, שצריך לדעת הבחנה, איזה פרטים לא ייחשבו כמצוות בפני עצמה, מכיוון שהם פרטיים שהם שייכים לקורבן מסוים, ואיזה פרטים הם כוללים את כל הקורבנות יחד, אז הם כן ייחשבו כמצווה בפני עצמה. הוא ברור, כי זה שהכהן לוקח מה שראוי לו לקחת, פרט מפרטי המצווה, כמו שהזכרנו באור העולה. אמרנו הרי שכהן מקבל את האור של קורבן העולה. זה המתנה. זה חלק מהמצווה של עולה. זה לא מצווה נפרדת. וכך גם בראשית הגז. אותו הדבר, יש מצווה שכאשר אדם גוזז את הצון שלו, אז יש מצווה לתת לכהן. אז כלל המצווה הוא שנפריש ראשית הגז ונתנהו לכהן. וכן שנפריש מעשה ראשון ונתנהו ללוי. אז יש ציוויים לתת את המתנות האלה לחלק לכהנים, חלק ללווים. אז מה הרמב"ם רוצה להגיד? הוא אומר ככה, וכבר טעו בזה עד שמנו 24 מתנות כהונה כ-24 מצוות. אחר שמנו מקצת המצוות שאותה המתנה היא פרט מהם, על הדרך שביארנו באור העולה וחזה ושוק משלמים. אומר הרמב"ם, צריך לשים לב, יש 24 מתנות שהכהנים קיבלו. אי אפשר לומר שכל ה-24 זה 24 מצוות. למה? כי חלק מהמתנות כבר נכללים במצווה אחרת. למשל, אחד מה-24 מתנות שהכהן צריך לקבל את האורות של הקורבן עולה, זה לא יכול לחשב כמצווה נפרדת. למה? כי זה כבר פרט בדיני עולה. אז לכן צריך לשים לב מתי למנות את זה כמצווה נפרדת. אבל אי אפשר באופן גורף להגיד 24 מתנות כהונה, יש 24 מצוות. אי אפשר לסבור את אותו דבר פעמיים. ולפי שנעלם כלל זה מזולתנו, זולתנו זאת אומרת אחרים ממוני המצוות, אומר הרמב"ם שהכלל הזה שהוא קבע כרגע נעלם מהם, ולא הרגיש בו כל עיקר ולא שם אליו לב, הגיע לכך כמצוות בפני עצמן, לכן הוא בנה והוא יצר מצוות נפרדות בזמן שהם היו צריכים להיכלל בכלל המצווה. למשל, יציקות, בלילות, פתיתות, זה הכל פעולות שעושים עם המנחות. מליחות, הגשות, תנופות, קמיצות והכתרות, זה הכל פרטים שנכללים במצווה אחת של מנחה. ולא ידע שכל אילו פרטי עבודת המנחה, אז זה לא ריבוי מצוות, זה מצווה אחת. והוא שנצטווינו להקריב מנחה. יש מצווה אחת שהתורה מצווה אותנו להקריב קורבן מנחה. אחר כך התחיל לבאר על איזה דבר חל השם הזה. והיא תורת המנחה. אחר כך התורה מפרטת. יש מצווה אחת להקריב מנחה. בזה יש הרבה פרטים. אבל אתה לא יכול להגיד כל פרט כמצווה נפרדת. התורה מפרטת ואמר שתהיה מסולת. או מלחם אפוי באופן כך או באופן כך. יש הרי צורות שונות של מנחה. כלומר, יש מנחה על מחבת או מרחשת או מאפה תנור, אבל זה הכל פרטים. הוא בוללה בשמן בשיעור מסוים, צריך לשים שם שמן בכמות מסוימת. הוא פוטטה ונותן עליה מלח ולבונה ויגיש ויניף ויקמוץ ממנה כסדר שביארנו ובירנו במקומו במסכת מנחות. אז כל הפעולות הללו שעושים עם המנחה, אי אפשר את כל פעולה לקחת כמצווה נפרדת. וכל אלו פרטי העבודה. כל זה זה פרטים. ועל הדבר הנעשה לפי כל התיאור הזה נופל שם מנחה. כל הפרטים האלה יחשבו כמצווה אחת כוללת שקוראים לזה מנחה. אם כן, המצווה היא, מה היא המצווה? הציווי שנצטווינו שתהיה עבודת קורבן הלחם או הסולת שנקריב לפי כל הסדר הזה והדברים האלה במצוות מנחה. כלומר, היציקה והבלילה והפתיתה, זה כל הפעולות שעושים עם המנחה, והמליחה והתנופה והגשה והקמיצה והכתרה, כל זה זה מצווה אחת, שיש בה הרבה פרטים, כמו שאמר קודם לגבי ועשו לי מקדש, שיש בזה הרבה פרטים. הוא מסיים ואומר עוד דוגמה, כמו שאמר בחליצה, כמו למשל שיש מצווה, שהאישה שמת בעלה ולא היה ילדים, אז יש מצוות ייבום, ואם אח של בעלה לא רוצה לייבם, אז יש מצוות חליצה. הפרטים, איך עושים חליצה? יש בזה כמה פרטים. כתוב, וחלצה נעלו וגומר, וירקה בפניו, וענתה ואמרה. וכשם שמצוות חליצה אחת, ואין אנו מונים חליצה או רקיקה או קריאה, לא נכניס כאן שלוש מצוות, זה מצווה אחת. כיוון שכללותם, מעשה החליצה, וזו מצווה אחת. אז בדיוק, כמו שבחליצה לא ניקח כל פרט ונגיד שזה מצווה בפני עצמה, אלא הכל זה מצווה אחת שיש בה את הפרטים הללו, כך גם לא נמנה, אותו דבר לגבי מנחה שהבאנו קודם, לא נמנה ויצקת עליה שמן, מצווה, ושמת עליה לבונה, עוד מצווה, במלח תמלח, עוד מצווה, והניף, עוד מצווה, והגיש, עוד מצווה, וקמץ, עוד מצווה, והכתיר, ודאי שלא. אלא הכל יהיה מצווה אחת שיש בה כך וכך פרטים. וזה לא ייעלם, אלא מי נעלם ממנו הרעיון שהרמב"ם אומר כרגע, ממי שתופס את העניינים בעיון ראשון, מי שמסתכל על זה באופן שטחי, יכול לחשוב שיש בזה הרבה פרטים, בלי שיחזור וישקול את העניינים בדעתו. כמו שאומרים חכמינו עליהם השלום, יש ביטוי בגמרא, אגב שיטפי אמרי, הוא אמר את זה מרוב המהירות שלו, כלומר אמרו בלי התבוננות, אלא לפי המחשבה הראשונה עולה על הדעת. אם כן, כלל זה ברר לנו מצוות הקורבנות כולם ואיך ראוי למנותם. הכלל הזה עשה לנו סדר בכל הקורבנות, איך למנות ולהגיד ולראות שכל הפרטים הם פרטים של אותו מצווה, כדי שלא יקרה בהם שום משגה ולא ירבוב כלל, כדי שאדם לא יהיה שוגה בזה ולא יתערבבו לו העניין, כמו שנבאר במנייננו בעזרת השם. זאת אומרת, המצווה עצמה היא עצמה בנויה מכל החלקים הללו, והכל הם פעולות של אותו מצווה אחת. צריך להבין מה ההבדל בין הכלל ה-11 לכלל ה-12. גם בכלל ה-11 אמר הרמב״ם שלא מונים את כל חלקי המצווה בנפרד, והוא הביא את הדוגמה של ארבעת המינים, לולה ותרוג, והוא אומר שלא כוללים את כולם בנפרד, אלא הכל ביחד. ופה בכלל ה-12 הוא גם אמר לכאורה אותו דבר, שיש הרבה פרטים. מה ההבדל ביניהם? לכאורה ההבדל ביניהם הוא פשוט. בדוגמה של הכלל 11, אין פסוק בתורה אחת שכתוב ועשית ארבעת המינים, ואחר כך יש פרטים, ואז הרמב"ם שמה לכתחילה כתוב בנפרד, ולקחת לך פרי עץ הדר בנפרד וכפות תמרים. התורה, שם היה אולי יותר סברה שבאמת ארבע מצוות, כי התורה נתנה כאן ארבע פעולות, אותו דבר שהביא שם דוגמה עם המצורע. התורה מביאה פרטים, או למשל איך המצורע צריך להודיע, בגדיו יהיו פרומים וראשו. אין כותרת ופרטים, אלא מלכתחילה יש פרטים. אז פה הרמב"ם אמר כלל שאתה צריך להבין שאם הרעיון הוא אחד, אז למרות שהתורה מפרטת את זה לארבע, אז זה הכל אחד. כלל השני לא עושה משהו אחר. פה התורה נותנת כותרת. היא אומרת למשל, ועשו לי מקדש, זה כותרת. או שלגבי קורבנות היא אומרת, וזו תורת המנחה. נותנת כותרת. אחרי זה היא מביאה פרטים, אז פה אתה צריך להבחין ולדעת שבוודאי כל הפרטים נכללים בכותרת. זה אותו רעיון, אבל זה ההבדל בין הכלל האחד עשר לכלל השני.